פריחה מאוחרת. אחרי קריירה ארוכה שבה גילמה כמעט אך ורק אימהות קשות יום, הגיע קריוקי. הוציא מירית השוקרון את מה שתמיד התחבא בתוכה והזיקה אותה בפרס אופיר לשחקנית הראשית הטובה ביותר. שיחה על חלומות, ויתורים, זוגיות מאמללת וליהוק משנה חיים. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית טלי ליברמן. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. ביום ראשון, שעה קלה לפני טקס פרסי אופיר, אני מגיעה לדירה התל אביבית של ריטה שוקרון. היא יושבת ליד שולחן המטבח בתחתונים וחזייה, רולים בשיער, מתמסרת לידיה העמלניות של המאפרת. עוד פידור קל, עוד ליטוש אחרון. ואז הרולים נשלפים ממקומם והשיער נמשך לאחור. שוקרון משתחלת לסמלת הסטרפלס החדשה שלה, הבד האדום העמוק מלפף את גופה, נעלי עקב מוזהבות משלימות את הלוק. הכוכבת של הסרט החדש קריוקי מוכנה לערב הגדול שלה. עכשיו היא תצעק, לוחשת לי המאפרת כששוקרון צועדת לחדר הסמוך כדי להציץ במראה. 3, 2, 1. אימאלה, זה ממש תסרוקת, הרגת אותי. קריאה של בהלה מפלחת את האוויר. המאפרת מרגיעה, מזהירה את שוקרון לא לגעת בשיער ולא לחרב דבר, ושתינו ממהרות להרעיף על הלוק של המחמאות, מוצדקות, יש לומר, עד שהיא מתרצה ונרגעת. לתסרוקת, שלום. התיאור הזה יכול היה להתאים לאיזו דיבה גדולה מן החלומות, כמו בטי דייביס בהכל אודות חווה, אבל במקרה של שוקרון, 66, האמת נמצאת דווקא בכותב אחר. היא אמנם שחקנית שנמצאת בשטח לא מעט שנים, אבל זו הפעם הראשונה שהיא מופיעה בסרט שהיא כל כך גאה בו, הפעם הראשונה שהיא עושה תפקיד ראשי שגורף מחמאות מכל עבר. הבעלה שלה מגיעה מאיזה חוסר ביטחון שהולך אנגז'ה עם צניעות מובנית וסלידה מופגנת מהרעיון של חשיבות עצמית. מזל שבמקרה שלה שתי אלה מגיעות קומפלט עם הומור עצמי ויכולת משחק מרשימה. המאפרת לא מתרגשת, יודעת איך להתמודד עם הסיטואציה ומציעה לשוקרון לצאת ולהצטלם כדי שתוכל לשלוח לבנותיה תמונות ולשמוע את חוות דעתן. היא מתרצה. התמונות משוגרות ליעדן, ושוקרון כבר יותר רגועה, מתפנה להכין קפה אחרון לפני היציאה מהבית. לנשום. תראי איך אני צריכה אישור, כמו ילדה שצריכה מההורים של הפתק, זה נורא. היא ממלמלת ספק לעברי, ספק לעצמה. כשהיא נשאלת אם הכינה נאום תודה למקרה שתזכה בפרס, היא מודה באגביות שלו. אין לי את האופציה הזאת בראש, נשבעת לך, היא אומרת. הבת שלי אמרה לי אתמול, אמא, אולי, למקרה שתזכי, כדאי שתכיני משהו. אני לא רוצה שתתחיל לבכות שם ותגידי תודה לנכדים. תתפסי על עצמך. אמרתי לה שאני לא יודעת מה אומרים במעמד כזה, אז היא עשתה לי כזה פרצוף של אישה לאה. אחת שכבר התעייפה מלהסביר לילדים שלה ואמרה, טוב, נו, אנחנו כבר נשב וננסה לכתוב לך משהו. נאום לא נכתב בסופו של דבר, הסוכנת שלה תפסה אותה כמה דקות לפני הטקס, והכריחה אותה לשבת ולכתוב כמה מילים. ומזל שכך, כי לקראת סופו של הטקס התברר שחברי האקדמיה החליטו להעניק את הפרס הזה לשוקרון. היא עלתה לבמה, רועדת כולה מהתרגשות, ולראשונה בחייה חיבקה את הפסלון המוזהב. היא עמדה על הבמה והדיבור פשוט שטף ממנה, כאילו זה מעמד יומיומי שכזה. מי בכלל צריך נאום כתוב? אחרי קריירה של 4 עשורים, ריטה שוקרון תפסה את המקום שמגיע לה. רוצה לשמוע סוד? היא שואלת אותי 2.5 קודם לכן בדירתה בלב תל אביב. סוד בראיון לעיתון זה הכי אוקסימורון, אבל חצי החיוך הזהיר שמלווה את המילים הופך את ההצעה לחזות שלא מתחשק לסרב לה. היום נסעתי לקניון, קניון גינדי, כי הבת שלי הייתה צריכה להיות שם לאיזה עניין. טסתי לשם מהר, אמרתי. אני מספיקה את זה לפני שאת באה. ובדרך חזרה, כשרציתי לחצות את הכביש ברוטשילד, פתאום עברה לי מחשבה. אני מאושרת. פתאום היה לי מין אושר כזה, היא אומרת, מניחה לחיוך הזהיר שלה להתרחב עוד טיפה. למי שהקריירה שלה לא נסקה מעולם לשחקים שהופיע יותר מדי פעמים בתפקידי משנה שחזרו על עצמם, שעול גידול בנותיה נפל באופן כמעט מוחלט על כתפיה, ושהעבירה עשרות שנים תחת אותה קורת גג עם בן זוג שהיה לדבריה טיפוס דומיננטי ואגרסיבי, להרגיש ככה פתאום ביום בהיר אחד באמצע הרחוב פרפור פנימי של אושר, זה חתיכת עניין. פתאום קיבלתי הרגשה כיפית כזאת, יא אללה, אימא למה זה? מה, ככה זה נראה? ככה זה מרגיש? כי אני אדם שידוע שסבל המון בחיים. אומרת שוקרון, אף פעם לא הרגשתי ככה, נשבעת לך בחיי. לכן רציתי מיד להתקשר לאחיות שלי, שתמיד שומעות ממני רק דברים רעים, ולומר להן, אני מאושרת. היא אומנם מתעקשת שהיא לא יודעת להסביר את מקור התחושה המפתיעה והלא מוכרת הזאת, אבל במבט מן הצד, הבלחת האושר הזאת לגמרי נראית חלק מרנסנס מאוחר ששוקרון חווה בימים האלה. לא רק שבשנתיים האחרונות היא פתאום אישה חופשייה שבנותיה עזבו את הבית ובעלה, השחקן והבמאי אשר צרפתי עבר לבית אבות, אלא שלראשונה בחייה היא משחקת בתפקיד הראשי בסרט חדש וסופגת שטף בלתי פוסק של תגובות נרגשות, שבחים נלהבים ומחמאות חמימות. קריוקי, שכתב וביה משה רוזנטל, הוקרן בבחורה עולמית בפסטיבל טרייבקה, ובארץ התחיל לכבוש לבבות מיד כשהחלו הקרנותיו לפני חברי האקדמיה לקולנוע במסגרת תחרות פרסי אופיר. הבאז היה מיידי. חברי האקדמיה התמוגגו מן הסרט בכלל, ומהופעותיהם של שלושת השחקנים המרכזיים בפרט, וזיקו אותו ב-14 מועמדויות לפרסים. אבל עם שני השחקנים הגברים, כולם כבר הכירו, ואיש לא הופתע מהכישרון ומהביצועים המרשימים שלהם, בכל זאת ססון גבאי וליאור אשכנזי, הרי שוקרון שנמצאת בסביבה כבר הרבה שנים, הצליחה להפתיע ולזרוח כמו שאף אחד לא ידע שהיא מסוגלת. היא מגלמת בסרט את טובה, אשתו של מאיר, גבאי, אישה שחיה עם בעלה חיי בורגנות משעממים בפרברים ומנהלת שגרה אפרורית ומנומנמת, המלווה בתחושת החמצה. אבל רגע לפני הפנסיה, כשאיציק, שכן חדש ומלא חיים, אשכנזי, עובר לגור בפנטאוס שמעליהם, משהו משתנה. הבערה הפנימית של טובה מתחילה לגאוש, והסערה שמביא איתו השכן החדש סוחפת אותה ואת מאיר. התשוקה שלה לחיים ניצתת, העיניים שלה חוזרות לרשוף, והיא מסתערת, מוכנה לטרוף את כל ההנאות וההרפתקאות שאפשר לסחוט מן החיים האלה. עם כל הכבוד לגבאי ולאשכנזי, שוקרון מצליחה לכבוש את המסך בכל פריים שהיא מופיעה בו. החיות שהיא מפיחה בטובה חורכת את המסך, והנחישות למצות מהחיים האלה כל טיפה של הנאה ועונג, אי אפשר להתבונן בדמות הזאת מבלי להיסחף יחד איתה למערבולת שוצפת כזאת. תראי, הסרט הזה, בשנייה שקראתי את כל התסריט שלו, ננעלתי עליו כמו פיטבול, אומרת שוקרון, ואמרתי למשה רוזנטל, תקשיב, אני צריכה לעשות עבודה, אבל אני יכולה לעשות את זה. ועוד שנייה, אני כבר לא אוכל. לא אוכל גם מבחינת הגיל, אבל גם מבחינת מה שרציתי שיצא מהדמות הזאת, כי מה שכל כך יפה אצלה, זה שהיא לא מרימה ידיים. היא לא אומרת, טוב, יאללה, זה החיים. היא לא מפסיקה לרצות דברים. היא כל כך הפוכה ממני, שזה מקסים. למה הפוכה ממך? משהו במנוע שלה, מאוד הייתי רוצה שיהיה לי. התשוקה הזאת לחיים, הרצון. אני תקופות שלמות בחיים האלה מתנהלת, הולכת, באה, חוזרת, נכנסת לאוטו, יוצאת ממנו, והכל ללא רצון. מתנהלת. לא חיה? שורדת? כן. וזה לא שאני לא נהנית, אבל אין בי את הרצון העז הזה, שהיא, יש לה אותו למחביר. אבל עכשיו, פתאום, אני מאושרת, נשבעת לך. באמת, נעים לי בגוף, נעים לי ללכת לישון, נעים לי לקום. גם אם יש דברים שצריך לפתור, או דאגות שהן מנת חלקי, מיום שפקחתי את העיניים שלי, אני מתמודדת. את יודעת מה? אולי זה גם מגיל. כי בשלב מסוים כבר אין לך ברירה. כי מה, תסתובבי כל החיים כשרה לך? זה לא הגיוני. היא נולדה בספרו שבמרוקו, עיירה קטנה ליד פז, ב-1956, וכשהייתה בת פחות משנה, עלתה משפחתה לארץ והשתקעה בבאר שבע. שוקרון היא השלישית מבין ארבע אחיות. אבי המשפחה עבד לאורך שנים בסולל בונה, ובגיל 50 הפך לקבלן עצמאי, האם הייתה עקרת בית שניהלה את הבית ביד רמה. שוקון מספרת שמשפחתה דילגה על משבר הקליטה, בזכות כך שהתיישבה בשכונה שנחשבה טובה, שכונה ג' בבאר שבע, ונהנתה כבר מההתחלה ממצב כלכלי טוב. את שירותה הצבאי היא עשתה כמשקית נפגעים, הסתובבה בתוקף תפקידה ברחבי הארץ, וניצלה את ההזדמנות כדי לעבור לגור בתל אביב. אחרי שהשתחררה, כשהתלבטה מה ללמוד, האופציות שהונחו על השולחן היו מחול, אנתרופולוגיה ותיאטרון, בשום אופן לא משחק. אבל כשהגיעה לעשות מבחני קבלה לחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, וניגשה לאודישן אצל נולה צ'לטון, החיפוש הסתיים. זהו, נכבשתי. אמרתי שכאן אני רוצה להישאר כל החיים. היא מספרת, לא תכננתי מה לעשות, לא הכנתי מונולוגים, הלתרתי. ופתאום הרגשתי שאני בחופש מוחלט, שאני נכנסת למקום אחר. השתגעתי על זה. בתקופת הלימודים חלמה לשחק בשני מחזות. המרפסת של ז'אן ז'נה וויצק של גיאורג ביכנר. ולכן בשנה הרביעית ללימודיה, כאשר קיבלה הצעה לשחק בהמרפסת בתיאטרון החן, היא לא היססה ועזבה את הלימודים. בין השחקנים ששיחקו שם לצידה היה גם ססון גבאי, שביום ראשון זכה לצידה בפרס אופיר משלו, והיה לשחקן הישראלי הראשון שזוכה בארבעה פרסי אופיר. ובעודה מופיעה בהצגה הזאת, נודע לה כי בתיאטרון המדרגות בתל אביב מחפשים שחקנית ראשית לויצק. נדמה לי שזה היה ארנון צדוק שהתקשר אליי ואמר לי, אשר צרפת יוסף ויצק, הבנתי שאת יכולה להתאים לזה, תנסי. התקשרתי, הלכתי לאודישן, הם גם צילמו אותו כי עשו אז סרט על החיפוש אחרי השחקנית, ובאמצע האודישן, אשר פתאום מניח הכל ואומר, זהו, 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 אתם יכולים לסגור הכל, מצאתי. היא נזכרת, מבחינתי זאת הייתה חוויה מאוד גדולה. צרפתי היה אז שחקן ובמאי, מחלוצי הפרינג' בארץ, והקים את תיאטרון המדרגות. שוקרון הייתה בת 27, שחקנית בתחילת דרכה, הקשר ביניהם היה בימים ההם מקצועי בלבד, הוא היה נשוי עם ילדה. אחרי ויצק הם נותרו מיודדים, בדיז כדבריה, כאלה שנפגשים מדי פעם. ואז פעם אחת נפגשנו, וזה קרה. אל תשאלי אותי איך זה קרה, כי אני לא יודעת, היא אומרת, אולי בגלל שתמיד היינו דפוסים, ואז כששנינו היינו פנויים, זה פתאום קרה. אבל אני באמת לא יודעת איך. אני זוכרת שתמיד חשבתי שהיו לי אהבות הרבה יותר גדולות ממנו, ובכל זאת איתו אני מתחתנת. התהום ביניהם נפערה כבר כשנולדו שתי בנותיהם, נועה וגיא. השבר הכי גדול היה שברגע שילדתי, זה שאיתו עשיתי את כל הדבר הזה נשאר תקוע באיזה מקום, לא הבין בכלל מה קורה לו. ולהפך, לא רק שאתה לא עוזר ולא תורם, אתה רק עומד לרועץ, כמו איזה גלגל מפונשר שכל הזמן צריך לשים לב אליו, היא אומרת. אני לא יודעת למה נשארתי שם, מה חיפשתי שם, זה כנראה פתר אותי מעצמי. היא בוררת מילים כשהיא מדברת עליו, נזהרת, מסבירה שהיא לא רוצה ששתי בנותיה ייפגעו. אבל כשהיא נשאלת ישירות, היא בכל זאת אומרת שתמיד פחדה מצרפתי. במשך הרבה שנים ניסתה להיפרד ממנו ולא הצליחה. בשלב מסוים אפילו לקחה את שתי הבנות ועזבה את הבית. פשוט נסתי על נפשי, היא אומרת, אבל כעבור פחות משנה חזרה אל צרפתי ואל הדירה שלהם. היא לא הצליחה לפרנס לבדה את שתי הבנות, ולדבריה לא קיבלה מזונות וניסוי ההתנתקות נכשל. היינו כבר בהליך גירושין, אז אמרתי, טוב, נחזור הביתה, רק עד שיסתיים ההליך. אבל זה לא יסתיים מעולם. אז במשך שנים חיינו באותו בית, אבל בנפרד, ואני ויתרתי על זוגיות כי לא חשבתי שאני יכולה ורוצה לראות את עצמי גונבת אושר כזה, עושה את זה בחושך, בסתר. צרפתי הקים בשלב מסוים קיר גבס בלב הדירה שלהם, יצר לעצמו חדר נפרד, ושם התגורר במשך כמה שנים. ואילו שוקרון והבנות היו בחלקה האחר של הדירה, מעבר לקיר. בשלב מסוים מצא לעצמו צרפתי חברה, וכמעט לא היה בבית. הייתי מוכנה לשלוח לפרחים כל יום, רק שתמשיך לתחזק את זה. אבל זה נגמר מתישהו, מציינת שוקרון. השניים שוב מצאו את עצמם תחת אותה קורת גג. אבל הפעם זמנם היה קצוב. לפני כ5 שנים צרפתי חלה באלצהיימר, מצבו הלך והידרדר, ולפני כ2.5 הפך לסעודי ועבר להתגורר בבית אבות. גיא צרפתי, ביתם של שוקרון וצרפתי, המשמשת כאפוטרופוס לאביה, מוסרת כי מצבו אינו מאפשר לו להגיב. שוקרון מבקרת אותו באופן קבוע, ומעידה שהמחלה וחוסר העונים שלו ריקחו אותה. היא מכינה לו אוכל, מאזינה איתו למוזיקה. תדעי לך שבכל יום שעובר ואני חושבת על היחסים שלנו, אני מבינה כמה אהבתי אותו. היא אומרת, זה היה משהו שתמיד סירבתי לקבל, להודות בו. כי הוא היה איש כל כך קשה. הוא עשה לי חיים כל כך קשים, באמת. אבל ברגע שהוא נכנס לבית אבות, זה כאילו שבאתי עם איזה חומר ניקוי שהביאו מהירח, והכל התנקה ותורגם פתאום לאהבה ולקשר עמוק. עכשיו היחס אליו הוא כמו אל תינוק חסר ישע, ופתאום נלחץ לי הלב, התמלאתי באהבה, ופתאום אני פנויה להסתכל עליו ולראות בו גם את הדברים החיוביים. ביום ראשון, כשעלתה לבמה כדי לקבל את פרס אופיר, היא עשתה פאוזה קצרה בנאום, נאום התודה שלה, לקחה נשימה, ובקול רך הודתה לצרפתי. לפני שנתיים וחצי, כשהוא יצא מהבית, הדבר הראשון שעשתה היה להיפטר מקיר הגבס שחסם את הסלון. אנחנו יושבות בפינת האוכל הסמוכה, ועכשיו היא פתוחה, מעובררת, מוארת. שוקרון יושבת מולי נינוחה, מאחורי המציץ מתקן לייבוש בקבוקי תינוקות, עדות לסבתאות הפעילה. על השולחן מולה, כערה חד פעמית עם סלט שקנתה לעצמה בדרך הביתה, רגע לפני שהרשתה לעצמה להרגיש את האושר ההוא. עליתי בשנה האחרונה 10 קילו. אני לא מזהה את עצמי במראה. אני רואה שם דודה. כשאני מתכופפת לקשור שרוכים, הבטן מפריעה לי. היא צוחקת. האושר מגביר תיאבון. הנחת משמינה. התוצאה, סלט. אבל עכשיו זהו. אני מתאפקת כי יש לי יעד. יש פרמיירה, יש אופיר, יש את כל הקקה הזה וצריך לדפוק הופעה. היא מצחיקה, שוקרון, יש לה הומור ציני, היא לא מתאמצת להישמע מכובדת, לא חוששת לצחוק על עצמה, לא מנסה להסתיר את החולשות והפגמים. לאורך השנים היא שיחקה בין היתר בסרטים לחם של רם לוי, ספר נשים של זאב רווח, הכוכבים של שלומי ומטליק בלוז. היא הופיעה בסדרות טירונות, השיר שלנו, בית המשאלות והשוטרים, וגם בכמה הצגות, אבל הקריירה אף פעם לא תפסה אצלה מקום מרכזי. כמעט תמיד הייתי בתפקיד אמא של, הייתי מקבלת תפקיד חדש ושואלת, אמא של מי אני הפעם? אבל לא הייתה לי עם זה בעיה עמוקה. לא הסתובבתי מתוסכלת, כי המרכז של החיים שלי היה במקום אחר, בבית, באימהות, והמשחק היה רק עוד דבר בחיים, לא הדבר. התפקיד היחיד שהיא מציינת ככזה שהיה משמעותי עבורה היה באנשים כתומים, סרטה של חנה אזולאי הספרי מ-2013. בסרט הזה היא גילמה סבתא ממוצא מרוקאי, חולמת חלומות מקצועית שמייעצת לאנשים תמורת תשלום ומתחילה לחפש לעצמה מחליפה. כשהסוכנת שלי אמרה שחנה רוצה שאני אגלם אימא שלה בסרט, אמרתי לה, תגידי, מי נפלה על הראש, היא צעירה ממני רק בשנתיים, היא מספרת. למרות זאת, כשאזולאי הספרי התקשרה וביקשה, שוקרון התרצתה. זה לא הפריע לה בסוף האודישן להמליץ להספרי ללהק לתפקיד מישהי אחרת. אמרתי לה, ריימונד הבקסיס תעשה את זה מדהים, היא בול לזה. יש לי נטייה איומה, אני תמיד מלהקת את כל העולם לפני שאני לוקחת את התפקיד, היא מפתירה. קריירה שלמה, גם עם כזאת שהתנהלה בקומת ביניים, היא מוחקת בהבל פה. כל מה שעשיתי עד היום, כל מה שראיתי, נגאלתי. כמעט תמיד הסתכלתי על עצמי וראיתי זוועות. אני לא יכולה לשמוע את הקול שלי, לא יכולה לראות איך אני נראית. אבל באנשים כתומים, הייתה לי איזו עדנה. היום הייתי עושה את זה אחרת אמנם, אבל כשצפיתי בסרט, היו רגעים שהסתכלתי על עצמי ואמרתי, וואלה. וגם בצילומים עצמם הרגשתי חופש. לא עניין אותי איך אני נראית, הרגשתי נורא סקסית, והייתי סבתא. מבחינתי, ללבוש אותו בגד מההתחלה, עד היום האחרון, שיסריח. אכפת לי בכלל, כי הרגשתי עם הגוף שלי כל כך נוח ונעים. המוצא המרוקאי השפיע על התפקידים שהציעו לה, על הדמויות שגילמה. יותר מדי אימהות מזרחיות אפשר למצוא ברזומה שלה, ובכל זאת ספגה לדבריה לא מעט ריקושטים על כך שאינה מספיק מזרחית. יש שאומרים לי, השתכנזת. וזה מעצבן אותי, כי זה בכלל לא נכון. אני מחוברת לגמרי למוצא שלי, מעולם לא התביישתי בו. אז למה בכל זאת טוענים את זה? כי כשמחפשים לאיזה תפקיד את האמא המזרחית האותנטית, אז אומרים, כן, אבל הדיבור שלה היא השתכנזה כבר, היא לא ממש מרוקאית, אני לא מספיק אותנטית בשבילם. אמרו לך את זה ישירות? מלא פעמים. לא משנה שלאורך כל החיים, לשם בדיוק לקחו אותי, ריטה שוקרון מבאר שבע. מה היא עוד יכולה לעשות? היא יכולה לעשות אימהות מהפריפריה, לרוב נשים חדוריות, עם גורל, לא מי יודע מה. וזה בא לידי ביטוי בשטויות. כשצריך למשל לבחור בגדים לצילומים, אומרים לי, לא, 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 את נראית בזה יותר מדי טוב. כי רוצים שתראי אומללה? ומכוערת, אבל למה? ואז הגיע קריוקי, שיצא ב-29 בספטמבר לבתי הקולנוע. מרגע שקראה את התסריט, שוקרון ידעה שהיא רוצה את התפקיד. אבל רוזנטל התמהמה, התלבט, וזה חרץ את גורלה בהפקה הזאת. סרט שלם, כל הצילומים, לדקה אחת לא השתחררתי מזה. אמרתי, ובטח מה זה מצטער שהוא לקח אותי, כל הזמן חשבתי את זה. אסון, ממש אסון. כל הזמן אמרתי לעצמי ככה, מחשבות אורדניות, מה שקוראים. כשאני תוהה מולה, איך אפשר בכלל לשחק ככה, היא מניפה יד בביטול. אני כבר רגילה על הזוועות האלה, חיה עם הסיוטים האלה חיים שלמים. אני לא זוכרת מתי היה לי ריק וקל מבפנים. וזה בדיוק מה שהרגשתי הבוקר, משהו קל, כאילו שיש לי יותר אוויר פה, בפנים. רוזנטל מספר שחיפש שחקנים שיצליחו לראות את הילד הפנימי שנמצא בהם. זה סוג של נאיביות שהרבה פעמים, ובמיוחד אצל ריטה, היא לא בפרונט, כי ריטה היא צינית, היא קולית, אבל מתחת לזה הייתה איזו נאיביות רומנטית שמאוד ריגשה אותי, הוא אומר. אני זוכר שעשינו לה אודישן ולא הייתי משוכנע, אבל משהו מהלב שלי קצת נשאר שם. היא נגעה בי בצורה נורא עמוקה, הזכירה לי משהו מהבית, מנטליות מסוימת, וגם הזכירה לי את אמא שלי, שבהשראתה נכתבה דמותה של טובה. מצד שני, היו גם הרבה דברים שלא היו דומים, והרגשתי שיהיה מאתגר לקחת את ריטה לשם, לעשות איתה מסע שלם של טרנספורמציה. אבל ידעתי שהיא הולכת להתאבד על זה, והחלטתי להתאבד על זה יחד איתה. הטרנספורמציה החלה. ריטה הייתה צריכה להפוך לטובה, חובבת הסטייל והרושם החיצוני, אבירת השיק מהפרברים של חולון. היא קיצרה את שערה. סיגלה לעצמה הליכה זקופה שמבליטה את החזה קדימה, הצטיידה בסיגריות דקיקות שמי שמאשנת אותן אוטומטית נראית קצת ליידי, ועבדה על כך שמעיניה יבליח אותו זיק שובב של חיות. בעיקר מנטלית, הייתה לנו הרבה עבודה, מציין רוזנטל, כל הזמן אמרתי לריטה שהדמות הזאת חיה את החיים על בסיס איזה דימוי שלה את עצמה, מין דימוי של סופיה לורן, של אישה גדולה מהחיים, ולא היה פשוט להוציא את זה מריטה כי היא בן אדם שהוא מאוד עם הרגליים על הקרקע, היא לא אחת שחיה בפנטזיה. כדי לעזור לה להיכנס למצב הנפשי הזה, הוא הצטייד באפליקציה שמאפשרת להדביק פנים של מישהו על סרטון שבו מככב מישהו אחר. זה דיפ פייק, זה נראה מאוד ריאליסטי, הוא מבהיר. ואז הלבשתי תמונה של ריטה על קטעים מסרטים של סופיה לורן של בריז'יט ברדו, ושלחתי לה סרטונים שבהם רואים אותה בתוך סרטים הוליוודיים קלאסיים. עם הפנים שלה, אבל בסטינג של אישה גדולה מהחיים. זה היה בשביל לאשר לשנינו שלא משנה מה היא חושבת, היא פייפיה, וכדי שהיא תוכל להישען על הדימויים האלה ולראות את זה בראש. כמעט כל התפקידים שעשיתי עד היום היו כל כך רדודים וכתובים רע, כל כך כלום ושום דבר, שמה שנשאר לי שם זה רק להיות אני. כדי שלפחות אצא אמינה. אבל פה זה לא אני, כי פה אני עבדתי כדי לעשות מישהי אחרת, היא אומרת, וזה תענוג. כי זה נותן המון חופש, אתה יוצא מהבית סוהר הזה שלך, וזה לא קרה לי באף תפקיד עד היום. הרבה פעמים אומרים למשה עליי, איך מצאת מישהי שזו ממש היא? וזה בשבילי הניצחון. להגיד על טובה שזו אני, לא יכולתי לבקש יותר מזה. הלוואי שהייתי כמוה. בניגוד לזוגיות שהייתה לך בחיים, טובה היא הצד הדומיננטי בזוגיות, היא הכוח המניע, היא זו שמקבלת החלטות, שמנהלת את בעלה, אפילו מסרסת אותו לפעמים. איך ההרגשה, איך הרגשת להיות פתאום בצד הזה? זה לא היה פשוט, אבל בשביל זה היה לי את משה. אתן לך דוגמה של משהו שלא עבר לי בגרון. שאלה אחת שממש התייסרתי איתה, ובסוף באתי ושאלתי את משה. איך זה ייתכן שטובה עולה לבדה על הדירה של איציק, ולא רק עולה אליו, אלא גם עורקדת לפניו? אמרתי לו, תגיד, אתה נורמלי? ישפך פה דם. כי במנטליות של אשר, על התפקידים הברורים של הגבר ושל האישה, זה לא היה עובר. ותביני, לפני כן היו לי שתי מערכות יחסים רציניות, ובאף אחת מהן לא הייתי האישה הקטנה שוויתרה על חייה למען איזה בית קטן בערבה. ואיתו עשיתי את זה עם רצון כל כך גדול, עד שבשלב מסוים הבנתי שזו בכלל לא אני. הבנתי שלא משנה מה אעשה או לא אעשה, הוא, יש לו את חוסר הסיפוק שלו ממקום אחר, וזה בכלל לא קשור אליי. יכולתי לעשות את הבית הכי טוב בעולם, הכי שקט ורגוע, עם שתי ילדות, וברגע אחד הוא יכול היה לבוא ולחרב הכל. שנים ניסיתי כל דבר אפשרי כדי לספק את המפלצת שתסבע. נתתי אין סוף. אמרתי, לא צריך, אני לא רוצה להיות שחקנית, לא רוצה כלום, רק שיהיה לי בית שקט ורגוע. אבל זה לא הלך כמובן. לקח לי המון זמן להבין שזה לא קשור אליי. והדמות של טובה נתנה לי כוח. כשהגיעו הצילומים, עליתי לדירה של איציק ורקדתי לפניו, וקיבלתי מזה הרבה כוח, כי הנה, הבעל הגיע לשם, ולא היה שום דם. הבנתי שיש עולם שלם מחוץ לעולם הזה שהיה לי פה. כמה ימים אחרי הרעיון אני מתקשרת לשוקרון כדי לשאול כמה שאלות, ובודקת איתה בין היתר מה מצב האושר שלה באותו בוקר. האם כבר התפוגג, או שהוא עדיין שם? הכל אחלה. זה כמו שרוצים להפסיק לשן. בהתחלה לא אומרים כלום, ואז לאט לאט מתחילים לפזר עוד ועוד עוגנים בחיים, כי אז זה כבר סוג של התחייבות. אותו דבר כאן. באתי לכתוב את זה בקבוצה שיש לי עם האחיות שלי, אבל אז גיליתי שבעצם כתבתי את זה לבנות שלי. איך ששלחתי, ראיתי שטעיתי. אבל אז כבר אמרתי, מה זה משנה? גם לבנות אני רוצה לומר את זה. אז ככה, בשנייה אחת, האחיות שלי ידעו וגם הבנות שלי. וברגע שאתה מכריז על זה, זה מתרחב. וגם כשזה כמעט נעלם, אני מיד מחזירה את זה. בימים האחרונים למשל לא הרגשתי טוב, טיפה חום, אבל לא התמסרתי לזה. ולמרות שאני מאוד אוהבת כדורים, לא לקחתי כמעט. אמרתי, תחפשי בגוף שלך כוחות כדי להרגיש יותר טוב. וזה עבד. או בגדים. כל כך הרבה זמן לא התעסקתי עם בגדים. פעם מאוד אהבתי להתלבש ולקנות, זה היה לי נורא חשוב. אבל עכשיו כבר כמה שנים לא מתעסקת עם זה. ג'ינס, טישרט וזהו. עכשיו התחלתי פתאום לחפש לי בגדים. אני חושבת שמשה, בסרט הזה, החזיר לי קצת את הרצון לחיות. חייתי ותפקדתי וחלק מהזמן גם הייתי שמחה, אבל לא היה בי רצון. משהו אצלי בפנים, ויתר ומת. כלומר, נכנס לסרט הזה ריטה ויצאת ממנו קצת טובה. אני חושבת ככה. כן. פריחה מאוחרת. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית טלי ליברמן. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג.